אנחנו בפרק מם. פרק מם, דף נון דלד, בפי התניה. פרק מם הוא המשכו הישיר של פרק למתת. אמרנו מזכיר בעצם נתחיל במשפט התחלה רק. עסקנו בפרק למתת בהרחבה בנושא של כוונת המצוות והמצוות. נכון? שם אנחנו נמצאים. אמרנו שיש שתי רמות בעוסק שלא לשמה. ואנחנו לא עוסקים ברמה הקיצונית הנמוכה של עוסק שלא לשמה, אלא לשם כוונה שלילית ממש. כלומר, עוסק בכוונה לקנטר. שעל זה נאמר נוח לא שלא נברא מי שנברא. יש שתי רמות בעוסק שלא לשמה. הרמה האחת שמעניינת אותנו היא העוסק שלא לשמה, אבל אין לו גם שום פנייה עצמית אחרת. כלומר, הוא לא לומד על מנת שיקראו לי תלמיד חכם. לומד על מנת שיקראו לי רבי, לומד על מנת להצליח מבחן. אלא הוא לומד כי מצוות אנשים מלומדה. והוא הדין לגבי מצוותיו. הוא מקיים מצוות, ותהי יראת השם אותי כמצוות, ותהי יראתם אותי כמצוות אנשים מלומדה. למה הוא עושה כך? כי כך הוא התרגל, כי כך היה אתמול, וכך היה שלשום. זה שלא לשמה אחד. השלא לשמה השני, זה שהוא עושה את זה, אבל לפנייה עצמית. זאת אומרת, הוא לומד, והרבה פעמים זה דווקא אדם הרבה יותר מכובד וחשוב, אבל הוא לומד, והוא גם רוצה שהספר יצא יותר טוב. הוא רוצה גם שהשם יצא יותר טוב. יש גם פנייה עצמית. השלא לשמה הראשון, זה שהוא לא לשם פנייה עצמית ולא לשם דבר אחר, אבל גם לא שום כוונה ואהבה ויראה, אין בו שום כוונה. זרי הוא כמו העוף בלי הכנפיים, אתם זוכרים? כמו בלי הזרועות, דרוע ימין החסד ודרוע שמאל הגבורה. אז זה עוף, אבל הוא לא יכול לטוס, הוא לא יכול לעוף. ואיך מתקדמים בכל זאת בחיים? בפעם הבאה כשהוא חוזר ולומד את אותה תורה לשמה, הרי שגם כל מה שלמד לפני כן עולה לו עכשיו בעשר הספירות הקדושות לעולמות העליונים איתו. לעומת זאת, מי שלומד שלא לשמה במובן של לשם פנייה עצמית ממש, אז הוא צריך לעשות תשובה. והוא צריך לעשות תשובה על הלימוד שלא נשמע הקודם. בעברית אחרת, הוא צריך לעשות תשובה על האגו. הוא צריך לעשות תשובה על הקליפה הזאת שהייתה שם. הוא צריך לעשות תשובה על הנקודה שהיא זו שחסמה. ללא תשובה, אז הלימוד הזה לא יכול לעלות. ובזה הוא הרחיב. בעקבות זה הוא אומר, יש שני מובנים למושג מוטב ילמד אדם ויעסוק אדם במצווה וילמד תורה שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה. אומר, הלא לשמה הראשון שדיברנו עליו, דהיינו לא לשום דבר טוב ולא לשום דבר רע, אלא כמצוות אנשים מלומדה, אומר שמוטב ילמד אדם שלא לשמה, שברגע שהוא ילמד את אותו לימוד לשמה, בעצם זה שהוא ילמד את זה לשמה, יבוא גם הלימוד הקודם לשמה. בלי לעשות תשובה. בעצם זה שהוא ישנה עכשיו את עולמו. והמובן של זה שלמד שלא לשמה, אלא לשם עצמו. שם הפירוש הוא מוטב שילמד אדם שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, יבוא לשמה בוודאי על ידי תשובה, כי סוף ישראל אתם זוכרים לעשות תשובה, וזה ודאי כי הקדוש ברוך הוא ברא אותנו שבסוף נעשה תשובה, ויעשה תשובה, ויבוא על ידי התשובה הזאת להעלות את הכל ללשמה, כמו בכל חטא אחר. זה היה סוף פרק המתא. אך כל זמן, עכשיו הוא מתחיל את פרק מ', אך כל זמן שלא חזר ולמד דבר זה לשמה, כל זמן שלא חזר, הוא לא חוזר עכשיו אחורה, ולומד את אותו הדבר שהוא למד שלא לשמה, לשמה, אין לימודו עולה אפילו בעשר ספירות, המאירות בעולם היצירה והעשייה. כי הספירות, עוד מעט נזכיר את הדברים, אבל ניכנס אליהם קודם כל בקריאה, הן בחינת אלוקות. רק אזכיר, דיברנו על פנימיות העולמות וחיצוניות העולמות. פנימיות העולמות זה הכוח האין סופי בתוך הסוף. במושגים אחרים, אם אתה לא מוצא אז לא משנה. במושגים אחרים זה מה שנקרא כוח הפועל בתוך הנפעל. מה כוח הפועל של העולם הזה? האור אין סוף ברוך הוא. כל השאר הוא אין. מה שמפעיל כל דבר לעולם השם דבר אחד ניצב בשמיים. היהי אור שמתקיים עכשיו הוא נקודת האין סוף שנקיים את הכל. והאין סוף ברוך הוא מתגלה לנו בעשר ספירות. נכון? ועשר הספירות האלה הם מה שגורם לכל מעשה, לכל פעולה שלי, להתכלל בייחוד של אור אין סוף. עשה אדם מצווה אחת, כתוב במשנה במסכת אבות, נו מה כתוב? קנה לו פרקליט אחד. עבר אדם עבירה אחת, קנה לו קטגור אחד. יש הסבר מאוד יפה, מה זה קנה? מה זה קנה? עשה אדם מצווה אחת, קנה לו פרקליט אחד. איפה קנה? בסופר, איך קונים פרקליט? קונה לו מלאך. המושג שתמיד אומרים זה שמצווה אחת עושה מלאך. מה זה קנה? הייתי הסבר מאוד עמוק שקנה זה מלשון קונה שמיים וארץ. הקדוש ברוך הוא נאמר עליו שהוא קונה שמיים וארץ. גם הקדוש ברוך הוא קונה. יש לפעמים בעברית שהמילה קניין היא מקבילה למילה בריאה. במושג מסוים של בריאה. זאת אומרת, זה שלי במובן שאני עשיתי את זה. זה הקונה. יש המון מושגים שקונה, התורה נקראת קניינו של הקדוש ברוך הוא. הוא קנה אותה מהמוכר.
קניתי איש, לא? זה...
קניתי איש, את השם. זה המושג של לעשות. של הוא קנה לך חבר. זה מקביל לעשה לך הרב. הוא קנה לך חבר. כשאדם, אפשר גם להבין את זה הרבה יותר בקלות מהכוונון השלילי. כל אחד יודע, אני יודע מעצמי, אני יודע שכל אחד יודע את זה מעצמו, אני בטוח, שכשאדם עובר עבירה, אז יש לו איזה מזיקים כאלה שמלווים אותו. אדם עושה משהו רע. יש אנרגיות שהוא לא מצליח לצאת מהן. העבירה הזאת שנעשתה, היא נעשתה, נדבר רגע על העולם הפיזיקלי. אם נעשה משהו פה, אם נעשה איזשהו מעשה בעולם, המעשה הזה נעשה, הוא לא נעלם. נעשה. גרדתי עכשיו בראש. המעשה נעשה. עכשיו, קרה משהו. קרה משהו עם... משהו קרה. המשהו הזה שקרה לא מורגש אצלי, אבל הוא התרחש. בעולם הרוחני, זה ודאי נכון ועוד יותר נכון. עבר אדם עבירה, קרה משהו. הוא עובר קדימה, הכל בסדר, סלחו, בסדר, אבל קרה משהו. כל עולם התשובה הוא בעצם לנתק בין מה שקרה, קרה משהו, לביני. זאת אומרת שהמזיקים האלה הם כבר לא חלק ממני, אלא אני מצליח לנתק את זה. זה כל החסד של תשובה. תשובה מאהבה הופכת את אותו כוח, את אותם מזיקים, לזכויות. את אותה מוטיבציה. אבל הנחת היסוד היא שמשהו קרה. לכן התנאי הראשון בתשובה הוא הכרת החטא. אני צריך להכיר שמשהו קרה. אם אני לא מכיר שמשהו קרה, אני לא יכול לעשות פה כלום. עבר אדם עבירה אחת, תודה רבה רבה. תמיד אנחנו שואלים מהכיוון ההפוך, מה תשובה עוזרת? עכשיו נחשוב הפוך. עבר אדם עבירה אחת, והוא אומר, עזוב, זה שטויות, אז מה היה? מה חסר? חסר ההבנה שפעולה שלך בעולם יוצרת דברים. זה כוונה הולך עכשיו מהמקום השלילי. כי מה יותר קל להבין את זה? מהמקום של העבירה. עבר אדם עבירה אחת, קנה לו פרקליט אחד. הפרקליט הזה, הביטוי של הפרקליט, המלאך הזה, הוא אותו כוח שנוצר, ועכשיו אתה צריך לדעת להתמודד איתו. אלא מה? בעולם הפיזיקלי, ועוד יותר בעולם הרוחני, יש איזושהי דרך שבה דברים יכולים להימשך. כמו אצל ילדים, הרי לא יכול להיות שבגלל שקרה משהו במשחק בינינו לפני שעה, אי אפשר לחיות יותר. קרה משהו, נכון, קרה, נכון. אז לא קרה בעולמות, קרה. צריך להמשיך, צריך להמשיך. יש איזשהו מערך שנותן אפשרות המשך. חז"ל אומרים בגמרא במסכת ברכות, ביטוי מאוד מעניין, שאלמלא הייתה ניתנה לעין רשות לראות את המזיקים, אם הייתה ניתנה לעין רשות לראות את המזיקים שיש בעולם, אז אי אפשר היה לעמוד בה. חז"ל מביאים שם כל מיני מספרים אסטרונומיים. והמזיקים מתכוונים גם למזיקים הטכניים, אבל קודם כל המזיקים הרוחניים שמדברים עליהם עכשיו. כלומר, אלמלא היה, אילו יכול היה האדם לראות איזה מזיקים הוא בורא, בכל שנייה ושנייה, אי אפשר היה לחיות פה. אלא מה? יש מנגנון של חנון המרבה לסלוח, והרוצה בתשובה, וגואל ישראל, זה מנגנון שלם. זה מנגנון שהוא זה שמאפשר לנו לחיות. הנה חינמי, כי אחרת לא היה לי אותה. אז זה מנגנון שמאפשר לי לחיות. אם ניקח את זה למקום של המצווה, נבין את הפרק עכשיו, בהתחלה לפחות. כשנעשית מצווה, פעולה, אז נעשתה פעולה. ודאי נעשתה. אם הפעולה הזאת עולה בעשר הספירות, בפנימיות האלוקות, בממד האינסופי, היא ודאי קורה משהו. למצווה הזאת שנעשתה, אני חוזר לשני פרקים אחורה ולכמה פרקים אחורה, המעשה הוא העיקר, לא המדרש עיקר אלא המעשה, במובן, המצווה שנעשתה, הפעולה שנעשתה, ודאי נמצאת באיזשהו מקום. ודאי, אין שאלה בכלל. אי נעשתה בלי שום כוונה, אז נעשתה בלי שום כוונה. מה ההבדל? לכן הדין הוא שאם נעשתה מצווה ללא כוונה, היא נעשתה. אלא מה עושה הכוונה? הכוונה נותנת למצווה הזאת לעלות במקום של הכוונה, לעלות במקום של העשר ספירות. הכוונה מאפשרת למצווה הזאת ליצור, כמו שאמרנו עכשיו במובנים הרעים של המזיקים, ליצור את המלאכים האלה על פי הכוונה. אם האהבה והיראה הם שכליים, אז זה עד עולם הבריאה. אם האהבה והיראה הם טבעיים, אז זה עד עולם היצירה. אבל כל זה מתרחש בתוך העולם הזה, של העמוד הזה, של הצינור הזה, שמאפשר לדברים להופיע בעולם של הכוונה. אם נעשתה אותה פעולה כשאין בה כוונה, אז הפעולה כשאין בה כוונה נמצאת בעולמות. היא גם כן עולם, גם היא מייצרת משהו. אבל היא נמצאת בחיצוניות העולמות למעלה. כאילו חיצוניות העולמות זה הקירות, זה הברזלים מסביב, זה המדורים וההיכלות שבחיצוניות העולמות. אני הקדמתי...
אם עשה תשובה,
אם לא... זה אם לא, זה אם לא. אם עשה, זה עולה בעשר הספירות. אם לא, זה נמצא. אבל איפה זה נמצא? זה נמצא בחיצוניות העולמות. בוקר טוב ומבורך, שר שם טניה. בסדר? אני, במקום שנדבר על זה, בוא נקרא רק רגע את כמה שורות האלה, ואז נדבר על זה עוד. נקרא מההתחלה. נכתה אדומה, אלוהים מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. כל זמן שלא חזר ולמד דבר זה לשמה, את אותה תורה שלא לשמה, כפי שתיארנו על שני החלקים שלה, או את אותה מצווה שלא לשמה. אין לימודו עולה, אף אפילו בעשר ספירות המאירות בעולם היצירה והעשייה. נבין עוד מעט, אז לאן זה כן עולה? קרה משהו, אז איפה זה הולך? עוד מעט. כי הספירות, מה זה בכלל הספירות? הן בחינת אלוקות. הרי בעברה אלוקים את האדם בצלמו. עשר הספירות זה האדם. חוכמה, בינה, דעת, חסד, גבורה, שוקים, כל, וזה האלוקות בעצמו, זה בחינת האלוקות. ובהם פירושו, במה מתבטא שהספירות הן בחינת אלוקות? במה זה בא לידי ביטוי? במה זה מתבטא? ובהם בספירות מתלבש ומתייחד אור אינסוף ברוך הוא ממש. בהם מתלבש ומתייחד אור אינסוף ברוך הוא ממש. ובלא דחילו רחימו, ללא דחילו רחימו, ללא יראה ואהבה. כלומר, בלי הלשמה, והדחילו והרחימו, לא יחלה לסלקה ולמיקם קדם השם. לא יכולה המצווה או הלמידה הזאת לעלות ולהיות לפני השם. זה עשר הספירות שאנחנו מדברים עליהן. כמו שכתוב בתיקונים, רק לימודו עולה להיכלות ומדורים, שהם חיצוניות העולמות, שבהם עומדים המלאכים. עולמו, לימודו עולה להיכלות ומדורים, שהם חיצוניות העולמות, ממש דיברנו על זה הרגע, שבהם עומדים המלאכים. וכמו שכתב הרב רב חיים ויטל, זכרו לברכה, בשער הנבואה פרק ב', שמהתורה שלא בכוונה נבראים מלאכים בעולם היצירה, ומהמצוות בלי כוונה נבראים מלאכים בעולם העשייה. ומלאכים זה לא עשר הספירות. כי מה זה עשר הספירות? זה בחינת אלוקות. וכל המלאכים הם בעלי חומר וצורה. נקודה, עד כאן המשפט הזה. כשאנחנו רואים את המושג חומר וצורה, אולי יקל עלינו אם נשתמש במושג הפנימי שאנחנו רגילים בו, אורות וכלים. או אם רואים חומר וצורה, כלים ואורות. שלא נתבלבל. בדרך כלל כשאנחנו רואים חומר וצורה, אנחנו מיד חושבים בדוגמה שלנו על חומר. כן, אבל נדבר קודם כל פה אפילו בעולם. כשאנחנו מדברים על חומר וצורה, בדיוק, זה יהיה מלאכים עם כנפיים. כשאנחנו מדברים על חומר וצורה, אנחנו מדברים על חומר, שולחן, וצורה, תוכן שלו. חומר וצורה. גם בכל דבר רוחני יש חומר וצורה. למצווה, למשל, יש חומר וצורה. לכן, במקום חומר וצורה, תשתמשו רגע בביטוי כלים ואורות, יהיה לנו יותר קל. למחשבה יש חומר וצורה. למה שאני אומר עכשיו, יש חומר וצורה. החומר הוא שפה, 22 אותיות, לשון חך, שפתיים, אוויר, כלים, שבהם הצורה עוברת. בסדר? בכל דבר יש חומר וצורה.
חומר למחשבה.
והמלאכים הם בעלי חומר וצורה. כשאני אומר שתורה שלא לשמה, ממנה נבראים מלאכים בעולם היצירה. זוכרים את הביטוי במשנה במסכת אבות? כל מי שעושה מצווה אחת, נו, קונה לו פרקליט אחד. ואיך הסברנו עכשיו? קונה לו בורא. עושה משהו שהוא קניינו. זה מלווה אותך. כדי להסביר את זה, הסברנו את זה מהמובן השלילי. והעובר עבירה אחת, רודף אחריו אותו מזניק כל הזמן. כלומר, נעשה משהו. ועולם התשובה הוא להצליח להפריד בינינו, למרות שאני עשיתי. אבל יודע תעלומות, יודע שעכשיו אני משהו אחר. יודע תעלומות, הוא זה שיכול לעזור לי להפריד. זה הפירוש, אלמלא העין הייתה רואה, אי אפשר יכול לעמוד. רק הקדוש ברוך הוא עוזר. כי ההיגיון הוא שהמזיקים שנבראים רק מהמציאות הזאת, הם כאלה שאתה לא יכול להתמודד איתם. אי אפשר לחיות. עכשיו נחזור לכאן. והעושה מצחת קנה לו פרקליט אחד, חיים ויטל מביא בשם הארי, שחיים ויטל שם בשער הנבואה שהוא מזכיר, שמהתורה שלא בכוונה, כיוון שהתורה היא התורה עצמה, נבראים מלאכים בעולם היצירה, דיברנו כבר על החלוקה, ומהמצוות בלי כוונה, שזה עניין העשייה, נבראים מלאכים בעולם העשייה. הם שייכים לחיצוניות העולמות, כי הם בעלי חומר וצורה. הספירות עצמם, הם הרי בחינת אלוקות, וכשהדבר נעשה בכוונה, לשמה, זה עולה בעשר הספירות, למעלה, למעלה, כמו שתיארנו בעליית עשר הספירות. כן. אם אני מרכבה באותה תפילה, באותו רגע של אמרנו שמתי זה בורא בעולם האצילות, אצל מי שהיו מרכבה, אברהם, יצחק ויעקב וכולי, אז יש רגעים שבהם המצווה שלך, הפעולה שלך היא כזאת שהיא באמת עומדת מול עולם האצילות, ואז זה כמו עמוד כזה, אתה זוכר, שעולה מעולם הבריאה לעולם האצילות, נכון? יש רגע של כוונה מיוחדת, של דברים מיוחדים, נכון? אבל זה מתרחש רק אם היה אותו רגע של מוחין דגדלות כאלה שבאמת נעשית אז למרכבה. רק אצלנו אתה נעשה למרכבה וחוזר וגומר 18, כמו שתיארנו. בסדר? כל זה בתורה שלא לשמה או במצווה שלא לשמה מאיזה סוג? נו, מאיזה סוג? של שלא לשמה איזה? אמרנו שיש שני שלא לשמה. אז על איזה שלא לשמה דיברנו עכשיו? על השלא לשמה שהוא... לא לשם פנייה עצמית, אלא
מצוות אנשים
מלומדה. סתם, בדיוק, מצוות אנשים מלומדה. אז ברגע שזה מצוות אנשים מלומדה, זה עושה, זה בורא. אין דבר בעולם שלא עושה. כל דבר בעולם משאיר עשייה, בעולם הפיזיקלי, ובוודאי בעולם הרוחני. מה? זה מה שתיארנו עד עכשיו. אבל תורה שלא לשמה ממש. וכאן להיזהר, לא להתבלבל. אין הכוונה תורה שלא לשמה ממש במובן של תורה שלא לשמה במובן השלילי של הקנטר. ששם זה שם המוות. אלא אבל תורה שלא לשמה ממש, וזה נורא מה שכתוב פה, ההגדרה הזאת של הממשות, וזה הגדרנו כבר בפרק הקודם. התורה שלא לשמה הקודמת היא לא ממשות, כי הכל מצוות אנשים מלומדה. לכן היא מבחינה מסוימת אולי יותר קשה לשינוי, כי האדישות היא אם כל חטאת. אבל מבחינה אחרת, היא הרבה יותר קלה להמשך, כי בסדר, טוב שאתה בתוך המסגרת. אתה בתוך המסגרת, מחר כשתחזור על אותו לימוד לשמה, אז הכל יעלה בעשר הספירות. לא תחזור על אותו לימוד לשמה, אז מה אתה שואל? אין כלום? יש. ולא עולה שום דבר? עולה. לא נשאר בעולם הפירוד. עולה. אבל זה עולה לחיצוניות העולמות. זה עולה למדורים והיכלות, זה עולה למלאכים בעולם העשייה, או למלאכים בעולם היצירה. נפלא. אבל תורה שלא לשמה ממש. עכשיו יש קליפה. מה הקליפה? האגו. הלומד על מנת, יש פנייה עצמית. הלומד על מנת שיקראו נראה בי. וזה אין סוף של כל הזמן. כלומר, כל המבחן הוא מתי זה שלא לשמה ממש. אבל תורה שלא לשמה ממש, ואגב מבינים את הרגישות פה הרבה פעמים, אני הרבה יותר מעריך תורה שלא חיצונית, תורה שלא לשמה ממש מתורה שלא לשמה כמצוות אנשים מלומדה. אני לא רגיל להתרגש מתורה שלא לשמה ממצוות אנשים מלומדה, לא רגיל, שטיות, הוא מתפלל כמו אתמול. עכשיו, תמיד יש פנייה, סליחה, הרבה פעמים יש פנייה. אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. ואתה לא יודע אם זה פנייה, לא פנייה, כן פנייה, לא פנייה. אז זה כבר נקרא באמת שלא לשמה ממש, כי בממשות הזאת אתה לקחת משהו שהוא אתה. כלומר, יש כאן משהו שהוא אתה, יש כאן משהו שהוא האגו, שהוא הכיפה, שהוא הפנייה העצמית, שהוא מעורב, בשונה מהמצוות אנשים מלומדה, שבה כאילו בחוסר הכוונה יש פלוס. מה הפלוס? חבר, מה הפלוס שיש בחוסר הכוונה של מצוות אנשים מלומדה? שאתה לא עולה לכלום, לא חושב על כלום. ממילא גם בלי תשובה גדולה, אתה לא צריך תשובה גדולה. הייתי אומר, למה לא צריך תשובה בתורה שלא נשמע, לא ממש? כי לא הייתה שאלה גדולה. אז לא צריך תשובה. בסדר, מה צריך לעשות? בפעם הבאה לחזור וללמוד לשמה.
תמשיך.
תמשיך, ואחרי המעשים יימשכו הלבבות, ואז תהיה אהבה ויראה, ויהיו כנפיים, וזה יעלה בעשר ספירות של אלוקות. לא הגעת לזה, זה גם כן מעלה, למה? למלאכים. למלאכים בעולם העשייה, ולמלאכים בעולם היצירה. אבל בתורה שלא לשמע ממש, פה נכנס 80 קילו שלך. זה מפריע. זה מפריע, זה מפריע בגילוי כבודו יתברך. זה מפריע, זה מפריע כי זה הכובד שלך. הגבול פה כל כך דק. כגון להיות תלמיד חכם וכאי גבנה, זה כל כך קשה, כי אנחנו מחנכים לזה. אנחנו מחנכים ילד לקבל סוכריות. מה זה? לא, לא. כגון להיות תלמיד חכם וכאי גבנה, אינה עולה כלל למעלה. אינה עולה כלל למעלה. אפילו להיכלות ומדור המלאכים דקדושה. מקודם אמרנו שהתורה שלא חזרת ולמדת אותה לשמה, שהייתה מצוות אנשים מלומדה, לא עולה בפנימיות העולמות בעשר הספירות, אלא עולה בעולמות של המדורים וההיכלות, מלאכים בעשייה ומלאכים ביצירה. אבל תורה שהייתה שלא לשמה ממש, ואתה ממשיך ולומד, זה פילי פלאות, אבל כל הזמן זה כגון להיות תלמיד חכם. היא לא עולה בכלל להיכלות ומדור המלאכים דקדושה, אלא נשארת למטה בעולם הזה הגשמי שהוא מדור הקליפות. אגב, זה כל כך מובן, נתרגם את זה למילים שלנו. למדתי כדי לקבל משכורת. קיבלתי את המשכורת, מה אתה רוצה פה? פה אין משכורות. כשם שאתה לא יכול לבוא ולשאול למעלה, איפה התלוש? ככה אתה לא יכול לשאול איפה הכבוד. תלוש כבוד זה באותה מחלקה. אבל למדתי 600 קילו תורה. קיבלת את המשכורת. זה לא פה. כלומר, זה לא המחלקה, זה מחלקה אחרת במשרד. למעלה עולה מה שאין בו את הקליפות. לכן, חזר ולמד לשמה, כל העולם משתנה, היה תשובה. כל המציאות משתנה. לא חזר ולמד לשמה, אז הקליפה חוסמת מכל עלייה גם למדורים של מלאכים בעולם העשייה והיצירה. הוא מסביר את עצמו, זה לא יאמין. וכמו שכתוב בזוהר על פסוק, מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול פחת השמש. זוכרים את הפסוק בקהלת? דיברנו עליו הרבה 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 בקהלת. מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? וחז"ל אומרים, תחת השמש אין יתרון. תחת השמש הכל הבל. אבל למעלה מן השמש, דיברנו על זה הרבה, למעלה מן השמש, כל מה שפה הוא הבל, יש לו מקור, יש לו ראשית. וכשאתה עוסק באין עוד מלבטו, אתה עוסק בלמעלה מן השמש. אומרים חז"ל, מה זה התחת השמש והלמעלה מן השמש? למעלה מן השמש זה התורה. אתה עוסק בה בכלים של תחת השמש, שור ופרה, מחשבה והיגיון, אבל אתה עוסק בכלים של תחת השמש באורות שלמעלה מן השמש. ועל זה אומרים חז"ל, באפילו בזוהר, מה שהוא מתתת עכשיו, כמו שכתוב בזוהר על פסוק מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש, ואפילו עמלה דאורייתא, תשמעו את הזוהר, הוא נורא, אי אביד בגין יקרי. הם מבינים שמה יתרון לאדם שיעמול תחת השמש, הכוונה היא לכיוון ההפוך. אין יתרון, ולכן מה היתרון שיעמול מה? בלמעלה מן השמש. איך המילים בלמעלה מן השמש? במילה אחת, בעמל תורה. איך המילים בלמעלה מן השמש? בעמל תורה. בכלים של אותו פה, של אותו דיבור, של אותה עשייה. אז אני אעמל בלמעלה מן השמש. אבל אם אני אעמל בלמעלה מן השמש, והתחת השמש משתלט גם על הלמעלה מן השמש, כלומר, אי אביד בגין יקרי, אם הוא עושה את זה בשביל יקרו, כבודו, אז זה לא עולה ללמעלה מן השמש, כתוב שם בזוהר. זה היסוד של מה שהוא אמר.
מה שהוא אומר שם במקום הזה, מה? הפסוק הזה שמי שעובד על כמי שלא עבדו.
כן, שם זה שייך להרגל. זה ההרגל של כאן.
לא, תנאי אולי שמאה ואחד זה
מעלה את
זה.
זה דבר אחר. אבל הוא מביא פה ציטוט אחר מדהים, של פירוש מדהים לגמרא. וזהו שכתוב אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. פירוש שתלמודו לא נשאר למטה בעולם הזה. ביטוי מדהים. יש סיפור בגמרא במסכת בבא בתרא של אבוה דלוי, או אבוה דשמואל, שהוא עולה למעלה. חשבו שהוא מת, עולה למעלה, שואלים אותו מה הוא ראה, מה היה שם. אז הוא אומר לו, עולם הפוך ראיתי. עליונים למטה ותחתוניים למעלה. ושמעתי שהיו אומרים, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. מה פירוש בא לכאן ותלמודו בידו? המערשה דרך אגב מסביר, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו, אשרי מי שבא לכאן והוא סיכם את הכל, וזה כתוב, תלמודו בידו. זה נחמד. זה הסבר יפה מאוד, זה גם... אבל מה באמת ה... זאת אומרת, תניה, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו, פירושו ומחריד. יכול אדם לבוא לכאן, ותלמודו נשאר למטה. בעולם הזה הוא היה נחשב עליון. והוא מגיע לשם, ופתאום הוא רואה ששדדו לו את כל התיקים. לא נשאר אף תיק. הוא שואל, אבל איפה התיקים? ואומרים לו, התיקים עכשיו נמצאים במחלקת תשלומים. משלמים עליהם. הכבוד, ממשיכים לפרסם, כותבים עליך עכשיו. זה מחלקה אחרת.
משקל,
איך זה משקל? זה הגדרה מדהימה.
זה אקום, אקום באלף.
מה זה?
אלף, זה ארגון של הזכויות של
ה... זה באקום, כן, זכויות יופי. זה שם. אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. דבר נורא.
הוא השאיר
את זה פה, כן.
הוא השאיר את זה,
בדיוק. לא. הוא השאיר את זה פה. זה הגדרה, בסדר, עד כאן חלוקה מאוד מאוד מוגדרת בין תורה שלא לשמה ומצווה שלא לשמה במובן של איזה שלא לשמה של מצוות אנשים מלומדה שכאילו אמרתי רמת הסיכון בה היא פחותה כביכול יגידו כולם גם רמת הסיכויים בה היא פחותה ואני לא עוסק בסיכונים וסיכויים אומר התניה, לא יודע אז זאת בעצם החלוקה זאת החלוקה הראשונה שבה הוא ממשיך את הדברים שהוא סיים בהם, בסדר? את החלק האחרון של הפרק הקודם בין תורה ומצווה שלא לשמה במובן של מצוות אנשים מלומדה, ובין תורה ומצווה שלא לשמה במובן השלילי של פנייה עצמית. תורה שלא לשמה במובן שיש בו גם את הצד שהוא קורא לו שלא לשמה ממש. ואף רק בקריאה קצרה את ההגהה שדילגנו עליה, כמו שכתוב בזוהר חלק ג' דף למד א' עמוד ב' ודף קוף קף א' עמוד ב' עין שם, ההיא מילה, אותו דיבור של תורה, סלקה ובקעה רקיעים. אין דבר שלא עולה. זה מה שאמרנו כל הזמן. אין עבירה או מצווה פי כמה וכמה 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 שלא מייצרת משהו. ואיתאר מה דאיתאר. איתאו תאו וחלילה אם לא, לא. עיין שם, לדף קופה עמוד א', מילה דאורייטה, מילה דאורייטה התאביד מיני קלה. מהמילה נעשה קול. אבל כאילו המילה באה מקול שהיה לי שנחתך למילה. ככה המילה עולה והופכת להיות קול, וסליק ברקיעים. לדף קוף סמכת עמוד ב', קלים דאורייטה וצלותה, בקעין רקיעין וכו', כמו שהתרגלנו בהגאות, הוא מפנה פה לכמה מקורות שמי ש... רוצה לעסוק בהם, אבל הם בעצם מסכמים את הנקודה שעליה דיברנו עד עכשיו. בוודאי. כי לגבי ביטול תורה, לגבי תורה, ואני עמדתי תורה שלא לשמה, אז יש תשובה על הלא לשמה. עשיתי מצווה שלא לשמה, אז התשובה היא על השלא לשמה.
אז כאילו כן, אז כאילו
התשובה היא לא רק תשובת אתה על
החטא.
על הלא נשמע. התשובה היא על הלא נשמע. הרי התניה מסביר, בטח, ואני מסביר את זה עוד פעם, התניה מסביר במקום אחר, שאנחנו אומרים, סלח לנו אבינו כי חטאנו, יכול לנו מלכנו כי פשענו. הוא שואל, הוא אומר, אני אמרתי במנחה סלח לנו אבינו כי חטאנו, ועכשיו אני אומר בערבית. היו באמצע 10 דקות. על איזה עוד חטאים אתה מדבר עכשיו? באמצע גם היה שיעור, נרדמתי, לא עשיתי כלום, מה אתה רוצה ממני? אז מה, לא, כלא, נרדמתי וראיתי מלאכים, מה אתה רוצה ממני? התניה מסביר שסלח לנו אבינו כי חטאנו, יכול לנו מלכנו כי פשענו, מדבר על לא העליתי את מה שיכולתי. מה היה פה פנייה עצמית? מה היה כאן מצוות אנשים מלומדה? ודאי, זה יסוד תשובה. עכשיו, על מצוות אנשים מלומדה, כבר אמרנו, אז על מצוות אנשים מלומדה לא צריך תשובה, אלא כיוון שחוזר ועושה לשמה, הוא כבר במסלול, זה רק מרומם אותו למסלול שזה גם עולה. זה כמו מטוס, שמתחיל במסלול, רק הוא עוד לא עשה את ההמראה. עכשיו, כמה שהוא נוסע, זה טוב. זה מצוין. כשהוא יעשה את ההמראה, הכל יעלה. אבל אם הוא לא יעשה את ההמראה, הוא ימשיך עד סוף היום את המסלול. נכון? הוא גם יגמור במסלול. לעומת זאת, אם הוא נסע במסלול הלא נכון, כלומר, הוא אמר דברים טובים, אבל זה היה עם בגין יקרי. אז הוא חייב לעשות תשובה כדי להוציא את הקליפה. הוא לא יכול, אחרי הוא לא במסלול. כשהוא עושה תשובה, אז כל מה שהוא נסע עולה גם כן. לא, לא, לא שייך. טוב, נמשיך. ואף דאורייתא, ועכשיו הוא מגיע לשאלה בסיסית גדולה מאוד, לא יודע כמה נספיק בה, אבל היא היסוד עכשיו. לכאורה יש שאלה על כל מה שאמרנו. אנחנו אמרנו הרבה פעמים שתורה והקדוש ברוך הוא אחד. לכאורה היה צריך להיות פה איזה פוליסת ביטוח. אתה עוסק בתורה, אתה עוסק בקדוש ברוך הוא. וגם תמיד אומרים כך, תעסוק בתורה, זה יוביל לזה, זה יוביל לזה, אז מה? הוא בעצם גם פה שואל שאלה שמישהו היה יכול לשאול על התניה עכשיו. אולי גם בעולם.
הוא מדבר על אולימפיאדה למצטיינים.
או, הוא אומר פה בדיוק. הוא אומר בדיוק. הוא אומר, בוא נשאל פה שאלה שמישהו היה יכול לשאול, או בסגנון שאתה אומר, או בסגנון אחר גם. תגיד לי, אתה מושך פה עכשיו לשמה גדול. אמנם אמרת בתחילת הדברים, בוא נסכם את זה מדויק. עיקר בריאת האדם בעולם היא המעשה. ולכן התכוון את כל הכוונות הגדולות בעולם, אבל לא עשה, לא עשה כלום, לעומת זאת עשה ולא התכוון, יצא ידי חובתו. הרהור לב כדיבור, כל מה שהוא לימד אותנו בפרקים הקודמים, בלמד ח' ובלמד ח'. והעולם הזה הוא עולם העשייה, וזה היסוד של הכל, והבנו, וזה פלאי פלאות, ולא המדרש עיקר, אלא המעשה. מדהים. אבל ביחד עם זה לימדת אותנו עכשיו, אז מה כן עושה הכוונה? אמרת לנו שהכוונה זה הכנפיים שאיתם הדברים עולים ללמעלה. וזה לא חילקת בין מצוות לתורה. ואני שואל, האם ישנה חלוקה? האם אני יכול להבין יותר שבמצוות באמת העשייה היא כזו שכאשר אני באמת עושה את המצווה, אני ודאי עושה פעולה, אני עושה את רצון הקדוש ברוך הוא. וככל שהיא נעשית יותר בכוונה, היא ודאי מתרוממת, וככל שהיא נעשית פחות, יש הרבה אנשים שעושים את המצווה לא לשם שמה. הרבה פעולות, אני יודע מה בבין אדם לחבר או בבין אדם לה, אז כדי שזה יהיה מצווה, זה צריך להיות לשם השם ברמה מסוימת. אחרת זה עשייה יפה מאוד, אני מבין את החלוקה. אבל לכאורה, בעצם המפגש עם תורה, אני כבר נפגש עם המחשבה של הקדוש ברוך הוא. אבל אם לא הייתי רוצה להיפגש עם המחשבה של הקדוש ברוך הוא, לא הייתי פותח את הספר הזה. שמה? שבתורה אתה יכול, נכון, יש צד אחר, נכון, נכון. אבל אנחנו שואלים עכשיו בצד הזה. ואף דאורייתא וקודש הבריך הוא כול אחד, שהוא ורצונו אחד. ואז ממילא, לכאורה, היה צריך שבעצם לימוד התורה כבר הכל יתעלה, כי אתה עוסק בו עצמו. וזה משתלב בכל מה שדיבר התניא הרבה פעמים, זוכרים לכל אשר יקראו באמת, באמת זה תורה וכו' וכו'. הרי עונה התניא את התשובה, זה לא המשך השאלה, עכשיו מתחילה התשובה. הרי קודש הבריך הוא, כי הוא ממלא כל עלמין. בשווה. הרי הקדוש ברוך הוא עונה תשובה על ידי הבנה. בואו נחזור רגע להבנה פשוטה. עזוב רגע תורה. תורה וקודש בריך הוא כול אחד. אז נדבר על הקודש ברוך הוא. קודש בריך הוא, הוא ממלא כל אלמין בשווה. הוא ממלא את כל העולמות בשווה. מלוא כל הארץ כבודו. איך הזכרנו תמיד? יש חלוקה בין איפה הקדוש ברוך הוא נמצא, לאיפה הקודש ברוך הוא שורה. מה פירוש ששכינה שורה? שאני נותן לו מקום להיכנס. בלשון של החידוש הערים בשם הקודקר. איפה הוא נכנס? מלוא כל הארץ כבודו. עכשיו, מה בעצם ההבדל? אני שואל עכשיו אובייקטיבית. אני עומד פה מהצד ושואל, מה ההבדל בין הקודש ברוך הוא כן פה, ללא פה הוא פה? יהיו ממלא כל אלמין בשווה. יש פה איזה משהו ש... או, יופי. ואף דאורייתא, יש פה איזה פלאפון שמשגע את ה... ואף דאורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד, שהוא רצונו אחד, הרי קודשא בריך הוא אי הוא, זה מתחילה התשובה, ממלא אי הוא ממלא כל אלמין בשווה. ואף על פי כן, אין העולמות שווים במעלתם. למרות שהוא ממלא את כל העולמות בשווה. בפועל, כשאתה מסתכל בעולם, שונה מאוד. אתה נכנס למקום שבו אתה אומר, שכינה. אתה נכנס למקום שבו גבל. ואף על פי כן, אין העולמות שווים במעלתם. אז מה השינוי? והשינוי הוא מהמקבלים. כלומר, מה באמת השינוי? אני השם, לא שניתי. כל השינוי בעולם הוא מהמקבלים. עכשיו בואו נעזוב רגע את העולם שלנו לשנייה אחת, ונדבר מה ההבדל בין התגלות השם בעולם הבריאה, האצילות, להתגלות השם עכשיו פה באיזה שלולית קטנה שבה אני לא מזכיר חלילה ולא יודע ולא שמעתי. מה ההבדל? לא מצד הנותן. אלא מצד המקבלים. וישנם שני סוגים של הבדלים. נכנס כאן נתניה ליסוד עצום. קוראים להם בעולם החסידות צמצום והעלם. נסביר אותם עכשיו לאט לאט. בזמן הקצר שיש, אנחנו אולי מזה ניכנס כבר מחר, אבל נתחיל את זה, כי זה יסוד גדול מאוד. ואף על פי כן אין העולמות שווים במעלתם. והשינוי הוא מהמקבלים. תזכרו שמה שהוא הולך לענות עליו בסוף, זה למה התורה, אם קודש בריך הוא ואורייתא אחד, למה בעצם העיסוק בתורה אין לך פוליסת ביטוח. אז זה הוא הולך לענות. ואז הוא יגיע למה שאתה אומר, כמה זה מסוכן יכול להיות. אבל לאט לאט הוא יגיע. השינוי הוא מהמקבלים בשתי בחינות. האחת, שהעליונים מקבלים הערה יותר גדולה לאין קץ מהתחתונים. בניין קומות. קומה העליונה מקבלת בהתגלות הרבה יותר שמש מהקומה התחתונה. זה שייך להיעלם וגילוי. זה קראנו היעלם. יש פחות יפה בקומה הראשונה? מה פתאום? רק היופי נעלם כי אין אור. זה ההיעלם. שינוי א' בין קומה ראשונה לקומה עליונה. נתאבה הקדוש ברוך הוא שתהיה לו דירה בתחתונים, כי הוא רוצה לגלות את האור פה. יש שינוי נוסף. סיבה נוספת לשינוי. ומה היא? והשנית, שמקבלים את מה שמקבלים העליונים בלי לבושים ומסכים רבים כל כך כבתחתוניים. זה נשמע כמעט אותו דבר, אבל זה שני דברים אחרים, אני אסביר. לדבר השני הייתי קורא במילים של היום בהירות. בתמונות יש זום. מי שמבינים פה בצילום בטח יכולים להסביר את מה שאני מתכוון יותר טוב. לפעמים אתה פוגש אדם שמגיע לגילויים שאי אפשר לתאר, אבל כשהוא רוצה להבהיר אותם, אתה רואה שמטושטש. לפעמים אתה פוגש אדם שיכולת ההגדרה שלו היא מדהימה, רק אין לו הרבה מה להגדיר. הוא לא ראה כזאת שמש. זה יפה, אני מכוונה לוקח את זה קיצוני. בדרך כלל בטעות אצלנו, אם הוא גאון זה הכל. זה בכלל לא נכון. זה שני דברים נפרדים לגמרי. היה יהודי, אוהב ישראל גדול במרכאות, אוסקר ויילד. הוא היה בריטי. ואומרים שהדבר היחיד שהוא פחות אהב מיהודים זה את האמריקאים. את אמריקה, הוא... ואז סיפרו לו שבאמריקה מתקדמים הרבה יותר מבבריטניה, שיפסיק להתפעל כל הזמן מאנגליה החכמה. אמריקה היא הרבה יותר, זה היה הדבר שהכי יכול לפגוע בו. אז הוא שאל מה? אז אמרו לו, בטלפון שהמציאו, באנגליה בקושי אפשר לצלצל מלונדון למנצ'סטר. יש בה הפרעות, בקווים. אתה יכול באמריקה לצלצל ללונדון. אז הוא אמר, איזה פספוס. אפשר לצלצל מאמריקה ללונדון, אבל אין להם מה לומר לנו. בעברית, יש שני דברים. יש העלם ויש צמצום. העלם הוא, אין פה את ההערה, היא לא מופיעה. אנחנו כבר מסיימים, אנחנו מזה נתחיל פה מחר שימון. מפה בדיוק נתחיל. העלם הוא, אין פה את ההערה הזאת.
זה לגבי שלוש העליונות, זאת אומרת,
למעלה,
ברמה
העליונה
מגיע פשוט יותר.
נכון, כן, אין פה פשוט את ההערה שיש שם. שני, יכולת המסכים שבתוך הבהירות, הזום, איך קוראים לזה? הבהירות עצמה של מסכים, של צמצום, לא של עצם הגילוי, אלא של הצמצום עצמו כבר, איזה מסכים מופיעים? זאת ההפרעה השנייה. אז הוא אומר כך. אני רק אקרא עכשיו, מחר נתחיל מזה. אני רק אקרא, זה פרומו, למחר. אז הוא אומר כך, והשינוי הוא מהמקבלים בשתי בחינות. האחת שהעליונים מקבלים מהערה יותר גדולה לאין קץ מהתחתונים. והשנית שמקבלים בלי לבושים ומסכים רבים כל כך כבר התחתונים. וכשאני אומר שהעולם הזה הוא נעלם. העולם הזה. תמיד אנחנו משתמשים בביטוי העולם. במובן של העלם. עכשיו הוא הולך גם לדבר על המילה הזה, במובן של צמצור. זה, אבל לא זה. זה מפה עד פה. לא, זה לא. זה מפריע. תזיז את הזה, אני לא רואה. אני רואה מטר, אני לא רואה מאחורה, זה מסתיר. קודם כל הכל נעלם, וככל שאתה בעולם גבוה יותר, אז ההיעלמות פחותה. כשאומרים עולם הזה, זה כמו להבין זה אלי. אני יכול להצביע לך שהכל נעלם פה. אתה רואה את החושך. ובתוך החושך יש גם עמודים שאתה נתקל בהם. כלומר, חוץ מעצם זה שיש אליהם, יש צמצום. ועולם הזה הוא עולם השפל בשתי בחינות. כי ההערה שבו מצומצמת מאוד. עצם ההערה, כמה הערה יש פה לעומת ההערה של עולם היצירה והבריאה וכו'. מצומצמת מאוד עד קצה האחרון. שיא הצמצום הוא כאן, זה עולם הזה. נתאבה להיות לו דירה בתחתוניים. ולכן הוא חומרי וגשמי. זה א', וגם זאת, הנושא השני, היא מאותה הערה מופיעה אלינו במה שכבר כן מופיע בעולם הזה, בלבושים ומסכים רבים. ולמה קוראים לבושים ומסכים רבים? עד שנתלבשה בי קליפת נוגה. זאת קליפת נוגה המפורסמת, שהיא היסוד של מה? הפיכות. הכל מתהפך. והחיות כל דברים הטהורים שבעולם הזה. כיוון שהקודש ברוך הוא רוצה להגיע עד העולם הכי 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 שפל גם בהלם וגם בצמצום, אז העולם הזה הוא קליפת נוגה שהיא אומנם מקבלת מאור אין סוף, אבל היא מתוך מערכת הקליפות, היא בממשלת הקליפות, היא בתוך הממשל הזה של הקליפות. היא קליפה. להחיות כל דברים התיאורים שבעולם הזה הוא בכללם, הוא נפש החיונית המדברת שבאדם. חלק מהדברים שבקליפת נוגה, זה כמו שאנחנו אוהבים להגיד העז והתרנגול, אבל חלק מהדברים שבקליפת נוגה הם גם הנפש החיונית המדברת שבאדם. כלומר, לי יש נפש, חיונית, הכוונה היא טבעית, עם חך, לשון, שיניים, שפתיים. בעל חיים משוכלל במובן הזה. אבל היא בקליפת נוגה. ולכן היא יכולה לדבר עכשיו דברי תורה. נכון? זה יסוד ההיפוך. ולכן כשמדברת דברי תורה ותפילה בלא כוונה, הוא מסביר למה למרות שאורייתא וקודשא בריך הוא חד, תורה בלא כוונה היא לא קודש הבריחו, היא לא יכולה לעלות בעשר הספירות, הרי זו הייתה השאלה. ולכן כשמדברת דברי תורה ותפילה בלא כוונה, אף שהן אותיות קדושות, ואין קליפת נוגה שבנפש החיונית מסך מבדיל כלל להסתיר ולחסות על קדושתו, יתברך המלובשת בהן. ברור, קדושתו יתברך המלובשת באותיות האלה, שזה חוכמתו והוא וחוכמתו, אחד, הוא המדע, הוא היודע, הוא הידוע, הוא וחוכמתו אחד, ממלך שאני עוסק בחוכמתו אני עוסק בו. אז אמנם אי אפשר שהקליפה תסתיר על האותיות על קדושתו יתברך. כמו שהיא מסתרת ומחסה על קדושתו יתברך שבנפש החיונית שמדברת דברים בתהילים, ושבנפש החיונית שבשאר בעלי החיים את התיאורים. ואף דלית אתר פנוי מיני, ולא כל הארץ כבודו, מכל מקום אי הוא סתימו דכל סתימין, ונקרא אל מסתתר, וגם ההערה וההתפשטות של החיות ממנו יתברך, מסתתרת בלבושים ומסכים רבים ועצומים, עד שנתלבשה ונסתתרה בלבוש נוגה, מה שאין כן באותיות הקדושות של דברי תורה ותפילה, דעד רבה קליפת נוגה מתהפכת לטוב ונכללת בקדושה זו כנ"ל. אמנם זה הרבה יותר עליון וגבוה, מכל מקום, מצד ההעלם זה לא יכול להעלים, אבל מצד הצמצום, מצד המסכים, זה בדרך מסכים. לכן התורה הזו יכולה לא לעלות למעלה, כי מצד המסכים היא נתקעת. מכל מקום ההערה שבהן מקדושתו יתברך היא בבחינת צמצום עד קצה האחרון, מאחר שהקול והדיבור הוא גשמי. אבל בתפילה בכוונה ותורה בכוונה לשמה, אז הכוונה מתלבשת באותיות של הדיבור, וככה דברים עולים בעשר ספירות למעלה. כל הפסקה הזאת נחזור. כל הפסקה הזאת היא מדהימה. איך לכאורה תורה... סליחה? בדיוק. איך לכאורה התורה, איך יכול להיות שעיסוק באין סוף ברוך הוא לא עומד מעל כל המציאות של עולם הזה, הרי קודש הבריחו הוא בחוכמתו אחד. לצורך זה אומר התניא, נחזור לחלוקה היסודית במים שני הדברים שמייצרים את העולם השפל, ההעלם והצמצום. בתשובתו תהיה, אני רק אומר עכשיו את המתמטיקה של זה, מחר ניכנס לזה. מצד ההעלם, בוודאי, אם החינם מצד ההעלם, שום דבר לא יכול להיות מועלם. על ידי שאתה עוסק בחוכמתו, אתה עוסק בו. אין לקליפת נוגה כוח להעלים את זה. אין לקליפתיות שום כוח להעלים את זה. אבל כיוון שהקדוש ברוך הוא בחסדו מעביר לנו את הכל דרך מסכים, כי הרי אחרת היינו נבלעים, המסכים יש להם כוח. וזה עובר דרך המסכים. וכיוון שזה עובר דרך המסכים, מה יכול לפרוץ את המסכים? רק הכוונה. כלומר, כדי לראות את ה... כדי לנצח את ההעלם כביכול, אני לא צריך לפרוץ כלום. כי ניצחון ההעלם הוא על ידי עצם זה שהקודש בו הוא מעביר את התורה. והעיסוק בתורה זה עיסוק בו. אבל כדי להצליח לפרוץ את המסכים, בשביל זה אני צריך... כוונה שיכולה לפרוץ את המסכים. זה הקונגו שיכול לפרוץ מסכים. זה דבר אחר לגמרי, זה חלק שני. שני החלקים האלה ולסיום של הפרק ניכנס בעזרת השם את זה מחר. שיהיה לך, תורמי אחרים.